שלום.
אני שמח שחזרתם, כי הייתי בטוח שזה יברח את כולם שבוע שעבר, לא? לא, בסדר, כלום. אוקיי, זה שבועיים. אני רוצה שננסה לסכם את מה שראינו בפעם קודמת. אני בעל חוב גם קטן על הרמב״ם, ואני רוצה גם לעסוק בנושא של חישוב השמיטות היום לפי הגמרא הזאת, האם החישוב שלנו שבתשע"ה הייתה שמיטה, והשמיטה הבאה בתשפ"ב, האם זה אכן מתאים לסוגיה שלנו? אם אני שואל, אתם מבינים כבר שיש בעיה. אוקיי, בסדר גמור, אתם חכמים. אוקיי, אז בואו נעשה לנו קודם כל חזרה על הסוגיה. כן, ראינו בפעם קודמת שיש מחלוקת, קודם כל יש שני נוסחים שונים לסוגיה שלנו. יש את נוסח רש"י, שגורס איימן דלא ידע כמה שנה בשבוע הוא עומד, נדפי חדשתה, שהוא יוסיף שנה אחת, ונחשוב כלל ביוב לפרטי בשבועי, ונשקול מימי התרי, ונשדי הפרטי, ונחשבים לפרטי בשבועי, ואז הוא ידע כמה שנה בשבועי, וסימניך, כי זה שנתיים הרע בקרב הארץ. ואילו בגאונים, ראינו את רב אייגון, רבנו חננאל, ראינו שיש שריד מזה בשני כתבי היד הספרדיים, יש כמה הבדלים בנוסח. קודם כל לא גורסים נדפי אחד שטה. שנית, הם גורסים לישיילי לטנא דסדר עולם, ובהמשך יש להם גרסה או לישיילי לטנא, והם גם גורסים לא רק כי זה שנתיים הרעה בקרב הארץ, אלא גם ועוד חמש שנים. יש פה כמה וכמה הבדלים בנוסח של הסוגיה בין הגאונים לבין גרסת הרש"י, וזה האמת מוליד מזה מחלוקת מאוד גדולה על מה הסוגיה הזאת בכלל מדברת. כן? אז זה שיטת רש"י, בוא נראה איך רש"י, מה גם החישוב שלו, וגם נראה איך הוא בפועל מפרש את הגמרא, את הנוסח שיש לו. אז לדעת רש"י, הבית חרב בשנת 420 לבניינו, כמו כשאומרים שבית שני עמד 420 שנה, הכוונה שהשנה 420 הייתה השנה האחרונה של בית שני. ראינו, השנה של אחריה זה 421, כן? שנה הזאת אנחנו יודעים שהיא הייתה מוצאי שביעית, מה שאומרת הגמרא במסכת ערכים, בדף י"ב. כלומר, יוצא שהשנה 419 של בית שני היה שנת שמיטה, בשנת 420, אז בניין בית שני, הוא היה השנה הראשונה לשבוע שלאחריו. כן? זו שיטת רש"י. אם ננסה להדגים את שיטתו, אז בוא נגיד, אני רוצה לדעת מהי שנת 520 אחרי החורבן. האם היא שנת שמיטה או לא, מה מקומה בעולם השמיטים? אז לפי רש"י אני עושה את הדבר הבא. עכשיו אני ממש פשוט הבאתי פה בדף ששלחתי הבוקר את ציטוט של הגמרא, איך רש"י מפרש, ציטוט. אז קודם כל אומר רש"י, נדפי חדשתא, חייבים להוסיף שנה אחת. כן. כלומר, אני בעצם צריך לחשב לא ל-520, אלא ל-521. למה אני צריך להוסיף שנה אחת? זה יוצא מהדברים שאמרתי קודם. רש"י אומר, ראשית, השנה של השמיטה הייתה לא 420 אלא 419. ב' רש"י אומר, מניין של החורבן הוא מתחיל מ-421. אז לכן, אם אני סופר מ-421 כולל אותו, אני אגיע תמיד לשנה אחרי השמיטה. לכן, אני מוסיף שנה, זה דבר ראשון. עכשיו אני עושה 521. נחשוב כללי ביובלי, במקום לחלק, האמת די היה לחלק 521 בשבע. מישהו מכם יודע כמה זה? צריכים לחשוב, אוקיי? אז או לוקחים מחשבון, או איך אנחנו עושים את התרגיל הזה, כותבים 521, כותבים לידו שבע, ואז מפרקים 52 לחלק לשבע, זה כבר יותר קל. 52 לחלק לשבע זה שבע, נשאר לי שארית של שלוש, ואז אני אומר 331 לחלק לשבע, אז אני יודע שזה ארבע, ויש לי שארית של, נכון? אני ככה עובד, נכון? ככה גם הגמרא עובדת. רק מה היא מציעה? היא מציעה, היות ואני יודע שבכל 100 שנה יש 7 כפול 14, שזה 98, והרווח הוא 2, אז אני יכול להוריד את המאות, ועל כל 100 להוסיף כמה? 2, בדיוק. זה ממש דומה לשיטת החישוב שלנו. זה הכוונה, נחשוב כללי ביובלי. מה זה נחשוב כללי ביובלי? לכל 100 הוא יחשב שתי עובלות, ולכן אפשר לא להתחשב במאות. אני יכול להעיף אותם, נכון? אבל יש בעיה, אנחנו סוברים, אילו הייתי סובר לחכמים, הייתי מעיף את המאות ולא צריך בכלל להתחשב בהם. מהסיבה הפשוטה, שכל יובל הוא העניין השמיטין, לוקח ממש בכל 100 שנה סגרתי 7 שמיטות ושני יובלים. אבל לפי רב יהודה נשאר שארית של 2, אז מה שאני צריך לעשות זה, מה שאני צריך לעשות זה נחשוב כלל ביובלי, אני צריך להכפיל את מספר המאות ב-2. כלומר, אם במקרה שלנו הורדתי 500, נכון? אז אם הורדתי 500, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להוסיף 10, אז אני עושה עכשיו 21 ועוד 10, זה 31. שמתם לב שהגענו בדיוק למה שאמרתי קודם, אם הייתי מחלק 52, בדיוק אותו דבר הגעתי, אוקיי? ואז מה אני עושה? פרטי בשבועי ונשקול ממאה תרי ונשדה פרטי, כלומר אני צריך להוסיף את ה-10 ל-21, יוצא 31, ואז אני מחלק, מחשבינו לפרטי בשבועי, אני מחלק את 31 ב-7, ויוצא לי 28 שארית של 3, אז אני יכול להגיד שנת 520 היא שנה שלישית לשמיטה, שנת מעשר אני, בסדר? גם אנחנו נעשה את אותו חשבון איתנו עם יתה אותו דבר. זו הגרסה של רש"י. מה שיש בתוספות שהם מאוד מוטרדים, התוספות משוכנעים על פי הגמרא בערכין, שהבית שני עמד 420 שנים שלמות, ולכן החורבן היה בעצם בשנת 421 לבניינו, כי השנה הזאת לא השלימו אותה, כי הבית נחרב באב, ולכן הם בעצם מסתבכים עם איזו תוספת, מה כאילו לא מובן לפי התוספות? למה נדפי אחד שאתה? בסדר? זה לא, פחות מובן. אני מעדיף כמו שיעור שעבר לא להיכנס לזה כל כך, אבל יש פה תוספות ארוך שמנסים בכוח להסביר איך עושים את הנדפי אחד שאתה, כן? כי זה בעצם ההבדל בין רש"י לבין הרשב"א. אוקיי? כנגד זה עומדת לנו הגרסה האחרת של רבי גאון ורבינו חננאל, שהגרסה הזאת גם אימץ אותה רבינו תם בתוספות, רק שרבינו תם אימץ אותה באופן חלקי. כן? אז בואו נראה מה הם אומרים. הם, קודם כל, הם לדעתם הסוגיה בכלל לא מדברת על כמה שנים עברו מאז חורבן הבית. זה בכלל לא מדבר על זה. אז כל הנושא 420, 421, כל הנושא הזה פשוט נופל. זה בכלל, הגמרא לא דנה בזה. בשיטתם הגמרא דנה מזווית אחרת. הגמרא מציעה שתי שיטות חישוב לשיטתם. אם תסתכלו בנוסח שלהם, השיטה הראשונה היא שתי השורות הראשונות של רבי גאון, והאולי שיילי זה השיטה השנייה. מה הם שתי השיטות האלה? אז השיטה הראשונה ששואלת את תנא בסדר עולם, מי הוא תנא בסדר עולם? זה מי שעשה את הכרונולוגיה המקראית מאז בריאת העולם. אז אם אתה יודע את התאריך לבריאת העולם, אתה יכול לפי זה לדעת אם זאת שנת שמיטה. איך אתה תדע? זה הכל בנוי על מסורות וחשבונות שיש לגבי חישוב השמיטים, כן? אז אם אנחנו מסתכלים בדברי רבי וערך, אז הם אומרים כך, הולכים להסתכל איתי ביחד, בסוף העמוד הראשון, כן, היימן דלא ידע כמה שני בשבוע, לשי לתנה בסדר עולם, אפשר לחשב לפי תנה של סדר עולם, באיזה שעה, שנה לבריאת העולם היה יובל האחרון, מיד נראה את החשבון איך עושים את זה, אוקיי, ולחסר מספר זה מהתאריך הנוכחי, אוקיי, כבר אם אני יודע מתי היה יובל האחרון, ויותר אין יובלות, ומעכשיו מה אני עושה? אני סופר שמיטים, 7777. אז אם אני אוריד מהתאריך הנוכחי לבריאת העולם את התאריך שסדר עולם ילמד אותי מתי היה יובל האחרון, אני אקח את ההפרש, נחלק בשבע, והשארית, או נתחלק בדיוק, אני יודע אם זה שמיטה או לא שמיטה. כן, מה החשבון שהם עושים? אז פה רב חיים מביא חשבון אחד, שהוא בנוי על תנא דסדר עולם, ורב ערך מביא גם את החשבון של רבי וגם מציע חשבון אחר, שהאמת היא שהחשבון האחר מופיע גם אצל הרמב״ם. כן, מה זה החשבון הזה? קודם כל יודעים שיציאת מצרים זה בשנת 2448 לבריאת העולם. איך יודעים את זה? אני חוזר, אברהם נולד ב-1948. איך אני יודע את זה? כשאני מחבר את 10 דורות בין אדם לנוח ומנוח לאברהם, ואני סופר רק את השנים והם נולדו, כן, אני מוריד את השנים החופפות, יוצא שאברהם נולד 1948, יצחק אם כך נולד ב-2048, היות ולפי המסורת, זה יחזור היום גם המשך הלימוד, אל תדאגו, יציאת מצרים מ-400 שנה מאז לידת יצחק, אז אנחנו יכולים להכריז שהיציאת מצרים ב-2448. אוקיי? זה דבר ראשון. עכשיו, אנחנו לזה צריכים להוסיף. זה הכל פה בצד, בטבלה, ציטוטים מרבי. בסדר? ציטטתי מתוך לשונו, לא... וזה אני צריך להוסיף 40 שנה במדבר, ועוד 14 השנים הראשונות שנכנסו לארץ, שעדיין עסקו בכיבוש הארץ ובחלוקה שלה, אז לא מנו עדיין לשנות השמיטה. כן, אז לפי זה יוצא שנה הראשונה שהתחילו למנות את השבועות הייתה ב-2503. אחרי זה אני אסביר, יש פה סטייה של שנה, וזה 2503, אני אסביר את זה בהמשך. פה 2503 או ב-2, מי שמעדיף להיות בלי הסטיות שלי, בסדר? יוצא שהשמיטה הראשונה, כך כותב רבי, שנת סמך א' יציאת מצרים, זה 2509. יוצא שהיובל הראשון הוא 103 שנה ליציאת מצרים, שזה 2551, והגמרא אומרת באיזשהו מקום שבבית ראשון היו 17 יובלות, ובית ראשון חרב בתוך היובל ה-17. כלומר, שאומרים 17 יובלות, לא היו 17 שנות יובל, אלא 17 מניינים של יובלות, ובית ראשון חרב, הוא חרב בתוך היובל ה-17, כן? ואז זה יוצא שבית ראשון, היובל האחרון הוא ב-3352 לבריאת העולם. כן. לא, הכל פה לפי רבי יהודה, שלא מונים את היובלות, אוקיי? עכשיו, הרך מביא מספר קצת אחר, שלא משפיע כלום על המניין, לכן זה בסבבה. מה זה ההפרש הזה? הוא הביא הפרש של 14. לא היובל האחרון ב-3352 אלא ב-3348. מה ההבדל? הוא מסביר הרך, האם אני בתוך 850 שנה של היובלות, האם אני סופר גם את 14 שכבשו ו-14 שחילקו או לא? זה טעות שלי, זה צריך להיות 38, בסדר? לא פשוט טעות, זה 38 צריך להיות, בסדר? רגע, אני אקריא לכם את לשון רך, יש לי אותו. רך כותב, מרבי גאון כותב ג' אלפים שנב, והרך כותב ג' אלפים שלח. זה טעות שלי, זה 38. בסדר, אבל להיות בזה הפרש של 14, זה לא מעלה ולא מוריד כלום. כי זה רוצה לחלק לשבע. אז אני אסביר רק מה ההבדל, בסדר? אם אני סופר את 14 שכבשו וחלקו, אז יוצא שבית ראשון חרב בדיוק בסוף היובל ה-17. כי לפי החשבון האחר, כלומר לפי כל החשבונות, איך שבפועל ספרו, אז הבית ראשון חרב בשנת 36 ליובל ה-17. נראה את זה ברמב"ם בהמשך. אז אם אני מוסיף 14, 36 ועוד 14, הגעתי ל-50. אז כאילו למה לעשות כמו רבי גאון? אני מבין, אני אעשה כמו רבי גאון מהסיבה הפשוטה שבפועל לא מנו את ה-14 שכבשו ושחלקו, אז למה שאני אספור את זה? הסיבה שרצו לספור את זה, כי אז ה-850, ה-17 יובלות, הוא סוגר מניין עגול ולא בתוכו, כן? אז זה כאילו, אז מישהו העדיף לספור, אבל אם אני שואל את עצמי לגבי השאלה שלי מהיום, שאני רוצה לחזור אחורה, ואני רוצה לחשב עבור עצמי את השנה שאני עומד בה, זה לא מעלה ולא מוריד. כלומר, לשיטתה, מה שאני צריך לעשות זה או לחזור ל-3352, מהשנה שאני נמצא להוריד 3352 ולחלק ל-7, או להוריד 3348 ולחלק ל-7, יצא לי אותו דבר. טוב, ל-3338, כן. יצא לי אותו דבר, בסדר? אבל מבחינת רבי, ככה צריך לקרוא את הגמרא. כלומר, היי מן, אני חוזר, זה לא ידע כמה שני בשבוע, לישי לי לתנא דסדר עולם. תנא דסדר עולם יגלה לו את הסוד של מתי היה היובל האחרון. ממנו אני סופר שבע, 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 שבע. ועכשיו, המשך הגמרא זה בדיוק כמו השיטת החישוב של רש"י, כמונו. כן, לפי כלל ביוב, לפרטי בשבועי, ולתי תרתי מכל מאה, זה בדיוק אותו דבר. כי אני צריך, אני יכול להוריד את המאות מכל מאה, מה אני צריך לעשות? שתיים, ואז אני מוסיף, ואז אני מחלק בשבע. ההבדל הוא בהמשך. מה זה אולי שיילה? עכשיו הגענו לחצי השני. מה זה אולי שיילה לטנה וליבצר מיני ותרתי שני, עוד לא הוסיף עליי הוא חמש שני. אז כאן אומרים לך, תחזור למניין שטרות. כי מניין שטרות, אנחנו יודעים מהגמרא שלמדנו קודם, בדף ת' עמוד א', בסוף ח' עמוד ב', הגמרא אומרת שמניין שטרות הוא התחיל בשנת מ"א לבית ראשון, ככה הגמרא אומרת. אוקיי, השמיטה הראשונה לבית, לבית שני, סליחה. הוא התחיל בשנת מ"א לבית שני, יש פה אותו, בסדר? בית שני, בסדר? שנת השמיטה היה בשנת 43 לבניין בית שני, אז כי לא ספרו את השנים, את השנים הראשונות. וכך אני יודע שהפער בין שטרות לבין מניין השמיטין הוא או שתיים או חמש, תלוי אם אני מוסיף או מוריד, בדיוק, כן? וזה באמת יפה הסימן, כי זה שנתיים הרעה בקרב הארץ, ועוד חמש שנים. אז אומרים לך, היות והפער בין שטרות לשמיטין הוא פער של שנתיים, ומה שאתה צריך פשוט לעשות הוא או להוריד שתיים או להוסיף חמש. זה השיטה שלהם. רבנו תם התוספות הביא רק את החצי השני, רבנו תם התוספות הביא רק את הנושא של שטרות. אוקיי, אז זה דברים שלמדנו אותם. מה שאני רוצה גם לסכם, זה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הגאונים על מניין השמיטי, בזמן הזה. כן? אז כל הטבלה הזאת שהבאתי פה, שמחלוקת הרמב״ם בגאונים, כל הטבלה הזאת היא פשוט על פי הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק י'. פשוט העתקתי את מה שכתוב שם, לא יותר מזה, כן? שכאן אתם יכולים לראות, ואני את כל הדבר הזה אני אסביר בהמשך, כל השנים זזו באחד מהגאונים. כן? כלומר, התחלת מניין השמיטין, הרמב״ם אומר, זה ב-2504, השמיטה בשנת 2510. אני יכול גם להסביר את העניין הזה, אבל בהמשך, בסדר? אחרי זה, לפי הרמב״ם כותב שם מפורש, היובל האחרון היה ב-3303, לבריאה. חורבן הבית היה בשנת 36 ליובל. אני מסביר גם למה. כי זה היה מוצאי שביעית. נכון? גם חורבן בית ראשון היה מוצאי שביעית. אז 35 זה שביעית. 36 זה שנה אחרי זה. זה שנת 3-3-3-9 לדעת הרמב"ם חורבן הבית. זה כמו ערך, עוד פעם בתוספת של אחד. בסדר? אבל בתוספת של אחד. זה שיטת ערך. לדעת הרמב״ם בשנות החורבן 70 שנה לא ספרו כלום, לא שביטים ולא יובלות, כלום, לא היה שום דבר, אפס. אבל היות זה 70 והוא מתחלק בשבע, אז הוא לא מעלה ולא מוריד, נכון? צודקים, אבל זה לא מעניין אותי, כן? השכן היה לא היה, זה לא משנה. על פי הגמרא בערכים הרמב״ם אומר שלא התחילו בתחילת בית שני למנות שמיטים ויובלות, אלא חיכו לעזרא. עזרא עלה שבע שנים אחר כך, אז יוצא שעוד פעם זכיתי במספר שבע, נכון? תודה, מספר שבע, אז עוד פעם, לא משנה, לא השתבש לי כלום, לא השתנה לי כלום, כי הכל, כל הזמן מתחלק בשבע. אבל בעצם, אבל להסביר, לפי הרמב״ם נמחק, מה נמחק? נמחק כל מה שהיה עד חורבן בית ראשון, זה נמחק. אבל בעצם נקודת האפס שמעניינת אותי היא עליית עזרא. שזה שבע שנים אחרי בניין בית שני. עכשיו, היות ואני יודע שבית שני הוא 420 שנה, אז הרמב"ם עושה את החשבונות ממש מאוד פשוטים, שהתחלת המניין הוא ב-3416, השמיטה הראשונה היא שבע שנים, היא בשנה השביעית אחר כך, כן, לכן זה עוד שש, אז זה 3422. היובל הראשון, לדעת הרמב"ם, ימי בית שני, מנו יובלות, אבל לא קידשו אותם, אבל מנו אותם, כלומר הייתה שנת 50, אז היובל הראשון היה ב-3465, היובל האחרון הוא ב-3815, ובית שני לדעת הרמב״ם חרב בשנת 3830, שזו שנה ראשונה של השמיטה. הרמב״ם ממשיך וכותב, אני אעשה לכם מיד את החשבון המדויק. הרמב״ם כותב, היובל האחרון, הוא ממשיך למנות יובלות. כתיבת ההלכה של הרמב״ם הייתה בשנת 1107 לחורבן, נכון? אז הרמב״ם את האלף יכול להעיף, אלף מאה הוא יכול להעיף, למה הוא יכול להעיף? מתחלק ב-50. כלומר, אם אתה עובד כשמונים יובלות, אז אתה כבר לא מחפש מתחלק ב-7, אתה מתחלק ב-50, אז 1100 הוא מעיף, ונשאר לו 7, זה מה שנשאר לו, מספר המזל, נכון? ולכן, לפי הרמב״ם יוצא ששנת 1107 לחורבן, זו שנת שמיטה.
איך זה יכול להיות? 3416, 7 שנים אחרי...
כי אני מונה את 3416, 3416, 7, 8, 9, 10, 1, 2. כי אני, זה לא מ-15, זה מ-16, אני כולל את 1-6. בסדר? כלומר, זה השנה הראשונה שנמנתה כבר. בסדר? אוקיי. זו שיטת החישוב של הרמב״ם. כן. לא לפי רבי יהודה. הרמב״ם פוסק נגד רבי יהודה. הרמב״ם פוסק שמונים את שנת ה-50. לדעת הרמב״ם עצמו היה נכון למנות את שנת ה-50, מנו יובלות לקדש שביטים גם אחרי החורבן. לא תלוי בחורבן, זו דעת הרמב״ם.
גם עכשיו,
אנחנו יודעים מהתשובה, מישהו זוכר את מה שלמדנו, הרמב״ם תולה את השאלה הזאת בשאלה האם הקדושה היא קדשה לעתיד לבוא או לא. למה בין בית ראשון לבית שני לא מנו יובלות לקדש שביטים? למה לא מנו שמיטים? אז לפחות לרמב״ם בתשובה, מה אומר לנו? מה הסיבה? כי קדושת הארץ בטלה. לעומת זאת, למה לדעת הרמב״ם אחרי חורבן בית שני ממשיכים למנות יובלות ושמיטים? כי קדושה שנייה, קדשה לעתיד לבוא. זה עוד והיא קדשה לעתיד לבוא. אז אני מונה את היובלות, מונה את השמיטים. אבל לפי החשבון של הרמב״ם, כאמור, מונים את שנות היובל לאורך כל בית שני, לאורך כל תקופת החורבן, גם אחרי בית שני. ולפי החשבון הזה יוצא שהיות והוא כותב את ההלכה 1107 שנה אחרי חורבן הבית, והיות בחורבן הבית היה השנה שהיא מוצאי שביעית, אז ה-1107 לשנה הזאת זה שנה שביעית. כמובן? בדיוק מה ששאלת קודם. כי שמשנת החורבן היה שנה אחרי השמיטה, אז היא הייתה השנה הראשונה, אז 1107 משם הוא כבר שנה שביעית. בסדר? זו שיטת הרמב״ם. לעומת זאת, חשבון הגאונים, איך שהרמב״ם מצטט בהלכות שמיטה ויובל, זה שבזמן בית שני מונים יובלות לקדש שמיטים, אבל אחרי חורבן בית שני וגם בין בית ראשון לבית שני מנו רק שמיטות. כלומר, בעצם מתברר שהשאלה אם אני מונה יובלות לקדש שמיטים לא קשור לאיזו שאלה, וגם אם בכלל אימוני שמיטים, לא קשור לשאלה אם קדשה, קדושת הארץ, היא הארץ קדשה או לא. זה לא תלוי אחד בשני, כן? צריך לשאול מה כן. אבל לפחות ההסבר שהוא נותן בתשובה הוא ודאי נופל. למה זה לא משנה כלום? זה שלדעת הגאונים מנו מבית ראשון לשני, כי זה 70. לכן זה לא משנה כלום. בסדר? כי יש מחלוקת האם היא השמיטה או לא, אבל זה לא משפיע על המניין. אני גם אגיד יותר מזה, לא משפיע כלום על המניין, כי הרי הגמרא בערכים כבר מתעקשת ששנת חורבן בית שני היה מוצאי שביעית, גם לפי רבי יהודה וגם לפי חכמים. כבר הגמרא פותרת את החשבון. במובן הזה אני צריך רק לחזור לשנת החורבן, כי אני יודע בוודאות שהיא שנה ראשונה, ואני יודע ששנה אחת לפני חורבן בית שני זה שנת שמיטה, זה מה שאני יודע. אבל שאלת השאלות היא איך אני סופר משם, האם אני משם סופר עם יובלות או בלי יובלות. אז מה שהרמב״ם מצטט בתשובה, סליחה, בחוד שמיטה ויובל, שלפי הגאונים אני לוקח 1107 ומחלק אותו ל-7, זה מה שאני עושה. אני לא מחלק ל-50, ולכן אם אתם עושים את החשבון הפשוט, אז 1107 לחלק ל-7 זה 158 שמיטות ועוד אחד, עוד שארית של אחד. 1106 מתחלק ב-7. ולכן הרב אומר, שיטת הגאונים, השנה הזאת שאני כותב את ההלכה, היא שנה ראשונה לשמיטה ולא שנת שמיטה. כן? עכשיו, מה שראינו בתשובה, שהציטוט של רב אייגון פשוט לא חופף את שיטת הגאונים שמופיעה בלכות שמיטה ויובל.
לשיטת רבי גורן בתשובה, מנו מאז חורבן בית ראשון, תמיד מנו 7-7-7-7, ולא מנו יובלות בזמן בית שני, הכל מתחלק בשבע. מהי העיקר ההוכחה של רבי גורן? הגמרא בעבודה זרה. הרמב״ם שם אומר, כנראה רבי גורן חשב שהגמרא בעבודה זרה חולקת על הגמרא בערכים. זו מחלוקת בין הסוגיות. הרמב״ם אפילו מציע הסבר שהגמרא בעבודה זרה סוברת שקדושה ראשונה היא קידשה לעתיד לבוא, הגמרא בערכים סוברת לא קידשה לעתיד לבוא. לדעת הרמב״ם זו סיבה לפסוק כמו הגמרא בערכים. אבל בעצם אומר רבי גורן התעלם מהגמרא בערכים, חשב שהגמרות חולקות. בפועל, שימו לב, השיטה של רבי גורן בתשובת הרמב״ם מגיעה לאותו חשבון כמו חשבון הגאונים שיש ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, בגלל כל הסיבות שראינו עד עכשיו, כן? כי הם כולם מגיעים לכך ששנה אחרי חורבן, ששנת החורבן זה מוצאי שביעית, ומשם סופרים שבע. הם גם כולם מצליחים להגיע בגלל שכל הפערים הם בכפולות של שבע, שזה לא משפיע כלום גם על הקביעה שחורבן בית שני היה במוצאי שביעית. מה שאני יכול רק לומר, יכול לחזור על מה שאמרתי בסוף השיעור הקודם, הרמב״ם כותב את התשובה שנה לפני שהוא כותב את ההלכה במשנה תורה. לא ידוע לי על שום תשובת גאון שבה מתועדת מה שהרמב״ם מייחס לגאונים. לא ידוע לי שזה קיים. ומה שיותר סביר בעיניי זה שהרמב״ם לקח את תשובת הגאונים, ומה שהוא עשה זה שהוא שיפץ אותה קצת כדי שהיא תתאים לגמרות. אני רוצה להסביר מה בעצם הייתה המצוקה של הרמב״ם. בתשובה זה בולט, בסוף התשובה. הרמב״ם, אני חושב אומר, זה מתח שקיים בהרבה תרבויות, וצריך לדעת שבאופן כללי ראשונים מאוד מאוד נחלקו בשאלה מה עושים בפערים האלו. מצד אחד ההלכה נלמדת מהמקורות, מהחכמים, החיבור הקנוני זה הגמרא, זאת אומרת, אדם משיג את המסקנות שלו מהגמרא, אבל יש גם ניהוג מעשי. עכשיו, מי שכתב המון בתחום הזה, מי שזה מסקרן אותו לקרוא, בלי סוף יש לו מאמרים בתחום הזה, דודי חיים סולובייצ'יק, שהצביע הרבה על כך שבאשכנז נתנו העדפה למנהג. שבאשכנז תמיד ראו במנהג בעצם, אני אסביר בעצם את נקודת המחלוקת אולי בין התרבויות, איך להתייחס למנהג. אם אני רואה את המנהג אמור, את המסורת עוברת דרך החכמים, ובעלי הבתים או המנהג אמור לשאול את החכמים מה לעשות, ובמידה וזה סוטה אז כנראה שבעלי הבתים טועים. ואם אני אומר שההלכה מתגלה גם דרך החכמים וגם דרך המנהג, גם דרך הניהוג המעשי, גם דרך איך שבפועל נוהגים אותה, בעצם מה היה המתח שהרמב״ם נכנס לתוכו? מתח אמיתי. הוא למד את הגמרות והגיע למסקנה שלפי הגמרה בערכין מנוי יובלות מקדש ביתין, וזה אמור להיות גם אחרי החורבן. זו המסקנה הפשוטה שהוא הגיע אליה. ולפי זה יוצא שחישוב השמיטים בזמן הזה צריך לקחת בחשבון גם חישוב יובלות. אבל הוא בפועל ראה שהמנהג של אנשי ארץ ישראל, עכשיו אני יכול להגיד רק משהו על הרמב״ם, הרמב״ם הוא נולד בספרד, אבל הוא מגיע לארץ ישראל. ואני יכול להגיד לכם שבכמה תחומים של הלכה מעשית, הרמב״ם מגיע לארץ, והוא מגלה שהמנהג בארץ ישראל לא תואם את מה שהוא למד בילדותו. אני אביא לכם דוגמה אחת מאוד מובהקת. הרמב״ם כותב בתשובה שהתפילין שהוא היה מניח אותם במגרב, הרמב״ם היה בר מצווה במרוקו, הם היו תפילין כמה שאנחנו מכנים כשיטת רבינו תם. יש לנו תיעוד מאוד ברור שהמנהג הזה רווח מאוד גם אצל יהודים בארצות האסלאם. והרמב״ם מתאר איך המנהג ואיפה שהוא גדל היה תפילין שההוויות באמצע. והוא מגיע לארץ והוא מגלה שהניהוג המעשי של בני ארץ ישראל הוא שהתפילין הם כסדרן. הוא אפילו מתאר בתשובה איך פותחים את התפילין של רבי גאון ומגלים שהפרשיות אצל רבי גאון הם כסדרן. והרמב״ם מתאר חכם אחר, לא הוא, איך הוא משליך את תפילה בהרצאה ומחליף אותם. והרמב״ם מתאר איך הוא מחליף את התפילין שלו כשהוא מגיע ארצה. אני אומר לכם עוד נושא מאוד מרתק שכותב עליו יהודי שגר במגדל המים, לא יודע אם הוא כותב עליו, הוא סיפר לי עליו, אוקיי? דורון יעקב, הוא גר במגדל המים, הוא עובד באקדמיה ללשון העברית, והוא עבד תקופה מסוימת על נוסח הרמב״ם. והוא עבד הרבה על, על סידור התפילה של הרמב״ם. יש דבר מאוד מאלף בסידור התפילה של הרמב״ם בסוף ספר אהבה, שהוא לא מתאים לנוסח בני ספרד, אלא יותר מתאים לנוסח ארץ ישראל. וההשערה שקיימת היא שבתחום הליטורגי, כמו בתחום התפילה, תפילין, תפילה, הרמב״ם כשהוא הגיע ארצה, הוא ראה איזה מהמנות, איזה עדיפות למנהגם של בני ארץ ישראל. והוא העדיף את הנוסח הארץ ישראלי על פני הנוסח שהוא גדל עליו בספרד. זה נושא מאוד מעניין. עכשיו, גם הפרשייה שלנו מצטרף. איפה נוהגים שמיטה? איפה סופרים אותם? בארץ ישראל. עכשיו, הוא רואה שבני ארץ ישראל, הספירה שלהם לא תואמת את מה שמופיע בגמרא. עכשיו, הרמב"ם בתשובה, איך הוא סיים? אני לא יודע מה לעשות. כך הוא סיים. הוא במבוכה. הוא במבוכה אמיתית. כי למרות שאולי הגישה העקרונית שלו היא בדרך כלל בוא נלך כמו הגמרא, אבל בניין מעשי כזה, שהוא מסורת של דורות, והוא בארץ ישראל, הוא טרד מזה מאוד, כן? ואני יכול להגיד, למה לא, מה קרה לו בתשובה לתפילין, דרך אגב, אני אספר, אני אשלים, יהיה לנו קצת פרספקטיבה. הרמב"ם שם אומר שהוא חזר לגמרא במנוחות, והוא מצטט נוסח בגמרא, שעולה מפורש בגמרא במנוחות שכסדרן, מה שאני רק אעיד בפניכם, אותו נוסח שהרמב"ם מצטט, לא מוכר לנו משום מקום אחר. לא נמצא, לא באף כתב יד, לא מתועד, אף ראשון אחר. אבל הרמב״ם הוא אחז באמינות של המנהגים של ארץ ישראל שהוא פוגש אותם כשהוא מגיע לארץ או לאזור, אבל היה לו עדיין חשוב מאוד שזה חייב להסתדר עם הגמרא. זה היה לו מאוד חשוב. עכשיו הוא גומר את התשובה שהוא לא יודע מה לעשות. צד אחד הגמרות אומרות כמו שהוא אומר, אבל הוא רואה בפועל שעושים אחרת. מה, הוא יכריז שכל בני ארץ ישראל טועים? עכשיו, אם אנחנו חושבים לרגע על שיטת הגאונים שהוא מצטט, הרי לא משנה דבר בעצם השיטה. כלומר, כשאדם אומר, זו שיטת הגאונים, זה אמת או לא אמת? זאת אמת לאמיתה. זה בדיוק השיטה ההלכתית של הגאונים. הדבר היחיד שהשתנה בין מה שרב הייגאון אומר בתשובה לבין מה שהרמב"ם מצטט מהגאונים בהלכות שמיטה ויובל, זה מה עושים עם תקופת בית שני. הוא לא משפיע כלום על עצם השיטה ההלכתית, אבל מה הוא מרוויח? הוא מרוויח את זה שעכשיו יש יישוב בין הגמרות. או אם מישהו זוכר, הרמב"ם כותב בחוד שמיטה ויובל, שיש הוכחה מהגמרה לשיטת הגאונים. הרמב"ם הרי כותב שיש הוכחה, אני אקריא לכם את הלשון, זה מחזק מאוד לדעתי את הסיפור, העניין, החשיבה, שכל הסיפור פה זה לשבת עם הגמרות. כן, הרמב״ם כותב, אני מקריא, הרמב״ם כותב בהלכה, כן, בהלכה ה', זה משפט כל כך לא אופייני לרמב״ם. הרמב״ם כותב, וכן עולה בגמרא עבודה זרה חשבון זה שהוא קבלה. זה במשפט זה, אתה מכיר משפטים כאלה ברמב״ם, וכן עולה בגמרא עבודה זרה חשבון זה שהוא קבלה. כלומר, במילים מאוד פשוטות, מה שהרמב״ם בעצם אומר, זה כבר לא הטעות של בני ארץ ישראל שלא יודעים גמרות. מה שבני ארץ ישראל עושים מתאים לגמרה אחת בעבודה זרה, אבל הבא הבעיה שהיא חולקת על גמרה בערכים. אז הרמב״ם היה פה כנראה פתרון גאוני. מה היה הפתרון שלו? הפתרון שלו היה שאין סתירה בין הגמרות, בשונה ממה שהוא כותב בתשובה, שהגמרות חולקות סביב השאלה האם הקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או שנייה, קידשה לעתיד לבוא. הרמב״ם פה פשוט חשב על פתרון אחר. הגמרא בערכים דיברה על תקופת בית שני, ואילו הגמרא בעבודה זרה דיברה על אחרי בית שני. אז הנה, מצד אחד נמצא קיום לשיטה ההלכתית של בני ארץ ישראל, נמצא פתרון לגמרות באופן שזה מיישב את הגמרות. אני לא אומר שלא יכול להיות שהוא לא מצא איזה תשובת גאון שכתב את זה שאף אחד לא יודע עליה, כן? אבל זה ברור שגם אם הוא מצא, הוא מצא את מה שהוא חיפש, בסדר? כלומר, זה ממש מתאים לצורת החשיבה שלו. כלומר, החשיבה הרמב"מיסטית כאן, זה חשוב לי להבהיר, כי מיד נראה את המחיר הנורא שהוא שילם, בסדר? החשיבה הרמב"מיסטית היא מתעניינת בשאלה האם יש לזה עיגון בגמרא, האם זה תואם לגמרות, זה עניין אותו, כן? כלומר, השאלה שתבדה אותו, רואים את זה, מה סדר היום שלו, רואים את זה בתשובה, היא הפריעה לו מאוד מה עושים עם הגמרא בערכים. זה ממש הציק לו, הוא לא יכול רק לקבל שאני אומר על פי הגמרא בעבודה זרה שלא מונים יובלות. זה לא התקבל על דעתו. כי מה בעצם, המחיר שהוא שילם בפשרה המדהימה הזאת, או שהוא מצא בגאונים, או שהוא הציע את זה בשם הגאונים, שצריכים בעצם לשאול את השאלה הכי פשוטה והכי מתבקשת, והיא למה שיהיה הבדל בין זמן הבית ולא זמן הבית, נכון? למה שיהיה הבדל? הרי לו היה אומר שמונים יובלות רק כשהיובלות נוהגים, אז בסדר, אבל הרי בוא נראה את שיטת הרמב״ם בזמן בית, שיטת הגאונים ברמב״ם, סליחה, כן? בזמן בית ראשון היובל בפועל נוהג, מי שגלו 10 שבטים, אז מה קורה ליובל? הוא לא נוהג יותר. גם, זה גם קל להסביר למה היובל לא נוהג יותר. כי היובל רק צודק שהוא משיג את המטרות, נוהגים יובל רק שהוא משיג את המטרות שלו. מה המטרה של היובל? שאיש יהיה בנחלתו. ברגע שהשבטים גולים, מתפזרים, אז לשם מה להחזיר שדות ביובל? אתה לא מרוויח את המטרה שלשמה אתה מקיים את היובל, כן? עכשיו, בזמן בית שני, לשיטת הגאונים ברמב״ם, מונים יובלות, למרות שלא מקדשים אותם. כלומר, מנו את השנה, אבל לא היה לה דיני יובל. ואחרי החורבן גם לא מונים. למה? אז מה ההבדל? אז בשלמה בתשובה, הוא אומר, בוא נבדוק, יש קדושה, אין קדושה. אבל פה, הרי לשיטת הרמב״ם, יש קדושה גם אחרי חורבן בית שני, אבל לא מונים את היובלות, ומה השתנה? כלומר, הרווח, אני אומר את זה בצורה הבאה, הרווח שהוא הרוויח, שהוא יכול ליישב את המנהג עם הגמרות, הוא היה צריך לשלם לו מחיר למדני. כלומר, אז מה הסבר השיטה הזאת, כן? עכשיו, מי שהקדיש מאמץ להסביר, אני חייב להגיד שאני לא מאוד השתכנעתי מההסבר, זה רב חיים בחיבורו על הרמב״ם, שיש לו פה קטע ודיון מאוד מאוד ארוך, שבו רב חיים מנסה להציע משהו. השאלה היא, גם אם מקבלים את היסוד שהוא קובע אותו, האם זה נכון לחשוב שמי שמשפיע על קיום הגורם הזה זה חורמן בית שני? אני אגיד לכם משהו לא בלמדנות, משהו במחקר. המחקר ההיסטורי יודע לשים לב הרבה מאוד פעמים להבדילים בין היהדות של בית שני לבין היהדות של חז"ל. אני לא אומר פה איזה חידוש גדול, כן? ותמיד הכי קל מה להגיד, שמי, איפה נקודת הקו פרשת המים, איפה הכל התחלף? בחורבן, כן? אז זה לא כל פשוט, זה הכי קל ללכת לחורבן. כל דבר קרה בחורבן, כן? כלומר, האם כל התהליכים שהתרחשו בין העולם של בית שני לעולם של חז"ל, זה רק בגלל שאין בית? כלומר, האם לא יכולים להיות עוד גורמים? האם הכל קורה באותה שנה? אבל זה נורא קל, זה כמו מגנט, כאילו חורבן הבית זה כמו מושך אליו הכל, כן? כאילו, אתם יכולים לראות הרבה מחקרים היסטוריים, כל מיני מחקרים. אתה עוסק בתופעות של פערים של מאות שנים. להגיד שהכל קרה בשנת 70, כן? זה לא כל כך פשוט, כן? וכאן רק אני אגיד מה הנקודה שרב חיים מדבר עליה. זה בדף ששלחתי לפני שבועיים. רב חיים טוען שאני חייב בית דין. אני חייב כי ביחס ליובלות כתוב, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים. והשמיטים והיובלות הן חייבות ספירת בית דין. עכשיו, השמיטין היא כמו שבת בראשית, הן לא חייבות ספירה. למרות שכתוב, וספרת לך 7 שבתות, אבל היות והשמיטה היא שבת הארץ, זה השמיטה באה מאליה, כמו שבת בראשית. כל שנה שביעית יש שמיטה. השנת ה-50 היא שנה מלאכותית. היא כאילו לא חוזרת על צריך שיספרו אותה. וכדי לספור אותה, אני צריך מישהו שסופר. אז בזמן בית שני, לטענתו, יש לנו בית דין שסופר. נכון שבית הדין לא מקדש מהסיבה שאין רוב יושבי עליה. אבל אחרי החורבן גם אין בית דין שיספור. אז אף אחד לא סופר. אני רואה שאתה עושה פרצוף. עשיתי אותו לפני שציטטתי אותו, כן? אבל רק יכול לקרוא לכם מה שרב חיים אומר. אומר רב חיים, יש לומר, אין היובל נוהג, אלא אם כן הוא קובע על ידי ספירה וקידוש בית דין. ואם לא הוא קובע על ידי ספירה או שלא קידשו, אינו יובל, שימו לב, זה לא שהוא לא קדוש, הוא לא נספר, הוא לא יובל, ולכן הוא אומר, לפי זה נוכל לומר, בדעת הגאונים, בדעת הרמב״ם, וכל זה הוא בזמן הבית שהייתה ספירת בית דין, וקידשו את היובלות, וחי לו בו קביעות עד שנות יובל, אלא זה לא היה יובל נוהג, משום זה לא היו יושביה, כל יושביה עליה, כן? אבל עצם השנה הדין יובל עליה מדין תורה, אבל הוא כותב, לעומת זאת, מה קרה אחרי החורבן, לא היה מי שיספור. עכשיו פה אני חוזר על השאלה, האם באמת בתי הדין בטלו עם חורבן בית שני? כלומר, האם לא שמענו על על היבנה, על אושה, ואנחנו לא יודעים על בית הדין? עכשיו, רב חיים לא אשם. אני יכול להגיד, לרמב"ם היה הסבר נהדר, שהוא כאילו נתן לו לברוח לו מהידיים רק בשביל להרוויח שהמנהג יתאים לגמרא, כן? אבל זה לא כל כך פשוט בכלל, כן? כלומר, זה מאוד לא פשוט, בסדר? פחות אנחנו, בעיניי, גם אם זה לא מסביר, אבל אם מבינים מה לחץ את הרמב״ם להגיד דבר שקשה להסביר אותו, זה גם סוג של הסבר. כלומר, היה פה אילוץ, בוא נאמר את האמת. מנוי ובאים בסברה פשוטה ושואלים, האם לומר שיטה כזאת? התשובה היא לא. יכול אפילו להיות שהגמרות באמת חולקות אחת על השנייה. אבל, היות ובני ארץ ישראל ימצאו את הגמרה בעבודה זרה, אז נוצרה שיטה הלכתית, שמה הניע אותה? לא הסברות, אלא מה הניע אותה? הרצון יישב בין הגמרות שיתשבו עם המנהג, והסברה הייתה משנית. אני אמרת בצורה אחרת, שאני צריך לגבש עמדה הלכתית, והיא לוקחת בחשבון ניהוג הלכתי, סברות, מקורות, מסורות, זה כמו לוח שחמט, שאני צריך לראות תמונה רחבה, רק שבניגוד ללוח שחמט, לא ברור כאן מי המלך, מי המלכה, ומי הצריח, ומי הרץ, ומי החייל, כן? יש מישהו שיגיד, בשבילי הכי חשוב סברות, זה המלכה שלי. בסדר, אז הוא לא נורא שהגמרות חולקות, או לא אכפת. יש מי שיגיד, לי הכי חשוב המינה. במובן הזה, אפשר לפחות לומר, שהרמב״ם היה מודע לכל הפרמטרים, אנחנו יודעים את כל זה בזכות התשובה, לכל הפרמטרים הוא היה מודע. בסופו של דבר, הפתרון שלא נמצא בתשובה, אבל נמצא במשנה תורה, הוא הקריב, כמו שבשחמט מקריבים חייל למען המלכה. הוא הקריב סברה למען ההתאמה בין הגמרות, בינם לבין עצמם, שהתאימו למנהג. כן? אני לא יכול לומר יותר על זה. בסדר? עכשיו, מה ש... כן, בבקשה.
האם
יהיה לנו התחתור
שמנהג יפיסה לא מבוססת על הגמרות של הבבלי?
אז פה אתה נוגע בשאלה מאוד פשוטה. לגבי מנהג ארץ ישראל, ודאי, יכולת שלא תולי בבבלי, אבל פה יש לנו ציטוט של תשובת רבי, שהוא גאון בבלי. הוא ודאי עובד עם הבבלי, כי הוא מזכיר את הגמרא בעבודה זרה. כלומר, אתה צודק שקודם אני הדגשתי את מנהג בני ארץ ישראל. אתה צודק, כן? אבל במקרה הזה, אולי ענית איתי קודם, כן? אולי היה צריך קצת להוריד את הלהבות שלי, אבל... הגאונים בבבל ודאי ספרו בשיטה שונה מזו של הרמב"ם, מפי הגמרא בעבודה זרה. הדבר האחרון שרק רציתי, וזה אנחנו מסיימים את העניין הזה, בסדר? זה החישוב של השמיטה כיום. אתם מוזמנים להסתכל בטבלה שעשיתי. רבשים את כל הטבלאות שלך, ראיתי רק בשבע בערב, בסדר? תודה. חבל שלא שלחת לי את זה לפני חודש. רב שמעון שלח לי דף מסודר עם כל הטבלאות שמדויקות לגמרי, כן? בכל מקרה, בואו אני פשוט נבדוק איך היום מחשבים. אז האמת שאנחנו אמורים לדעת איך עושים את זה, נכון? כלומר, אני אמור לקחת, אנחנו יוצאים טלפונים לעשות את זה, אני אמור לקחת את השנה הזאת שלנו, שהיא שנה רביעית לשמיטה. כלומר, השמיטה הקודמת הייתה ב... תשע"ה, שזה 5775, ואני אמור, אם אני רוצה לדעת את השמיטה, אני אמור להוריד ממנו את השנה שבה... שלא, אני חוזר לחורבן בית שני. חורבן בית שני היה שנה ראשונה לשמיטי, נכון? אתה זוכר את רבי גאון? מה רבי גאון אומר? תלך לשנה, תוריד את השנה שבה היה חורבן הבית, מהשנה שאתה נמצא, תחלק בשבע, והגעת, נכון? הבעיה היא שאם אנחנו סוברים כרשי, שבית, גם פה יש טעות, זה חרב שאת 420 צריך להיות, בסדר? טעות שלישית בדף, בסדר? כלומר, אם לדעת רשי, בית שני חרב בשנת 3728 לבריאה, כותב את זה מפורש בדף תת, עמוד א', ושנה לפני כן הייתה שמיטה, אז אני אמור להוריד 3827, תחלקו בשבע, יצא לכם פער של שנתיים מהשמיטה שלנו. לא מתאים. כי אני הופך להיות רשבם. אז מה אני עושה עם הרשבם? אני אומר שבית שני חרב בשנה 421, אז הרווחתי שנה, אוקיי? אז אני עכשיו אמור להוריד 3728 לחלק בשבע, עשיתי את זה בבית עם המחשבון, ועדיין יוצא פער של שנה. כן, כלומר, החשבון שלנו בעצם סופר משנת 3800. הוא מניח שחורבן בית שני היה ב-3830, ואנחנו מחסירים 2829, אז יוצא בדיוק החשבון שלנו. אגיד לכם את הפתרון, ראיתי את זה בשוטנשטיין, בסדר? לא, את הפתרון, הפתרון הפשוט הוא, איך מונים את, זה כתוב הכל ברמב״ם, דרך אגב, זה מה שקודם רמזתי, בהלכות שמיטה ויובל. כמונים לבריאת העולם, למה מונים? אנחנו כבר בחודש אלול, אז העולם התחיל להיברות בקפה באלול, ואדם הראשון נברא באלף בתשרי. אם אני מונה לבריאת העולם, כלומר אני מונה מקפה באלול, ואני בעצם באלף בתשרי כבר מחליף שנה, וזה השנה השנייה, או אם אני מונה לבריאת האדם? פה בנושא הזה יש הבדל בין המסורת הבבלית לבין המסורת הארץ ישראלית, לבין תנא דסדר עולם. המסורת הבבלית היא שמונים לבריאת האדם, כלומר, ולא, המסורת הארץ ישראלית היא שמונים לבריאת היום הראשון של הבריאה. מה זה יוצר בין המניינים האלו? פער של שנה. מונים אחרות, לכל התאריכים שמופיעים בגמרא, מה אני צריך להוסיף? אחד. Okay? וככה נסגר הפער הזה. כל זה כתוב ברמב״ם, אני מקריא לכם את המשפט, בלכות שמיטה ויובל. נמצאת אומר, בשנת 3500 ליצירה, מראש השנה, מאחר מולד אדם הראשון, שהיא שנה שנייה ליצירה. זה פירוש המשפט הזה. שהרמב״ם אומר, אני מונה מבריאת העולם, לא מבריאת האדם, לכן כל החשבונות שעשיתם, תוסיפו תמיד אחד. בסדר? וככה נסגר הפער. בסדר, כלומר, באמת הסוגיה שלנו היא יש פער של שנה מהחשבון שלנו, אבל הוא נסגר בגלל שהגמרא הזאת מונה לבריאת האדם, ואנחנו מונים לבריאת העולם. בסדר? אוקיי? יופי. בסדר. אז בואו, אחרי כל זה, אנחנו נתקדם בגמרא. בסדר? אני רוצה להגיע לדף י' היום. בסדר? אז מה אומרת הגמרא? אוקיי? גם פה נמשיך עם המתודות שהתחלנו קודם. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, אחר 400 שנה לחורבן הבית, אם יאמר לך אדם, כך שדה שווה 1,000 דינרים בדינר אחד. עסקת חייך בנדלן, נכון? אני גר בחוץ לארץ, ובן אדם מציע לי מגדל במנהטן בדינר. לא תיקח. זאת עסקה שלא שווה לעשות אותה. למה? במקום לחשוב שאתה מרוויח 399, אתה אמת, אתה הולך להפסיד מה? אחד. למה אתה הולך להפסיד? כי אחרי 400 שנה, מי אמור לבוא? משיח, הגאולה אמורה לבוא. אז מה אתה משקיע בנדלן ותינק, כשאתה עומד לעזוב אותה? אני זוכר, הייתי פעם בסעודת משיח, בשטיבלך בקטמון, לפני הרבה שנים. 30 שנה יותר אפילו, והרב שטיינזלץ עשה שם סעודת משיח. והרב שטיינזלץ אמר ככה באותה סעודה, הוא אמר, למה חבדניקים עושים סעודת משיח? אז הוא אמר, זה מאוד פשוט. הוא אומר, יהודי אומר כל יום, אני מאמין בביאת המשיח, אף על פי שהתמהמה, בכל זאת החק אלו. אבל הוא אומר, האמת, זה לא כל כך נוח שהוא יבוא היום. בדיוק התחלתי את הלימודים באוניברסיטה בניו יורק, ובדיוק קניתי בית, ואני משכנתה. הוא אומר, אולי מה שאנחנו משדרים זה אני מאמין בביאת המשיח על מנת שישתהר עוד קצת עד שיהיה לי נוח, עד שיהיה בפנסיה שיתאים לי ואז שיבוא. אז עושים יהודים בשביל של פסח סעודת משיח, ומה הם אומרים לו? תבוא, אנחנו מתכוונים לזה ברצינות, תבוא ותפריע לתוכניות שלנו, כן? אבל כאן הגמרא נכנסת לשדה, זה שדה מוקשים. כן, מה זה שדה המוקשים הזה? של חישוב קצב גאולה. בעצם הגמרא אומרת, אחרי 400 שנה מחורבן הבית, הגאולה אמורה לבוא, זה לא הזמן להשקיע בחול, לחיות כמו החופץ חיים. החופץ חיים אומרים שלא ריהוט בבית, ברדין. הוא אמר, אני נוסע. לא, מה אני צריך? יש כל מיני גרסאות. גרסה אחת הוא אומר שאתה עורך בעולם הזה, אבל הגרסה אחת היא, אני נוסע לארץ ישראל. מה? זו הגמרא כאן. אני רק רוצה לשאול אתכם, איך הגיעו למספר 400? אז אני חוזר על הצעת קריאה מתחילת הסוגיה הזאת, שהמספרים טיפולוגיים. איך הגיעו ל-400 הזה? אז זה מאוד פשוט, איך הגיעו ל-400? איפה עוד אתם מכירים מישהו שהיה בגלות לקץ הגאולה זה 400? ברית בין הבתרים, זה ברור שהדעה הזאת אמרה, אם יהודים נחלקו לגלות מצרים וקץ הגאולה הוא 400 שנה, אז מ-400 שנה זה הזמן שיהודי אומר הגאולה תבוא, כן? יש מישהו שלא חושב ככה, מתנית הטענה, אחר 4,231 שנה לבריאת עולם, ופה המניין הוא לא 400 שנה לחורבן, הם נותנים את המספר לפי בריאת העולם. אתם זוכרים מתי היה חורבן הבית? 3,000, זוכרים? 820 ו... תלוי את מי שואלים, או 28 או 29 או 30, נכון? אז אתם יכולים עכשיו לראות שגם הגמרא ידע לחשב מה הפער בין השיטות, כי פה זה 4,231. אם יאמר לך אדם, שדה שווה 1,000 דינרים בדינר, שימו לב, המחיר עלה, כן? אל תיקח, אל תיקח. מה הבינר? היא כבינר, תלת שנים. הבדל של 3 שנים. זה מתנית תפיה תלת שנה. כן? פה אני כבר לא יודע להסביר איך הגיעו למספר הטיפולוגי הזה של 403. אילו, למה 403? אתה מושג? לא יודע למה. מה שכן, אני אומר בקצרה, שמה שהטריד פה את הראשונים, זה שעברו הרבה שנים מאז ה-400, והרבה יהודים קנו נדלן, ומה עם הגאולה? איפה הגאולה, כן? כאן רק בקצרה, הריטב"א, בפירושו לסוגיה, הריטב"א מביא בשם רש"י כך, ולפי פירושו יש לנו לומר, הוא בא להסביר את רש"י. ובעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו ולא נתקיימו דברי התנא, דהיינו המשיח היה אמור לבוא בשנת 400, אבל זה תלוי בעוד גורם. מה הגורם? אנחנו, המעשים שלנו, והיות ועוונותינו רבו, אז התנא, אז הוא לא בא. כן? הריטב"א אומר, אינו נכון בעיניי, זה לא מצא חן בעיניו. ולכך נראה לפרש שהם היו יהודים כי לאותו הזמן ראויים להיגאל, אלא אם כן גורמו עוונות מרובים. ואם רבו אותם עוונות לעכב המשיח, ראוי הדור ההוא לענה שירבו הגזירות עליהם ויוציאו הקרקעות מתחת ידן. שימו לב לטוויסט שהוא עושה בעלילה. אומר בעלילה, המשיח באמת היה אמור לבוא בשנת 400. ואם הוא לא בא, כנראה שזה בגללכם. אם זה בגללכם, אז איזה עונש מגיע לכם? שהעסקאות נדלן שלכם לא יצליחו, כן? כלומר, הביטוי לפי שיטתו, לא תיקח, למה לא תיקח? כי העסקה לא תצליח, לא, לא תיקח. מלפי רש"י, למה לא תיקח? כי אתה מבזבז דינר, כי אתה נוסע, כן? לפי שיטתו, למה לא תיקח? כי אם המשיח לא בא, כנראה שיש כעס על הדור שלך, כן?
אם אני יכול אומר, לא תיקח, כי תאמין שהמשיח יבוא כל שנה, או עכשיו,
הוא תפסיד. זה מה שרש"י לא... לא. אני קורא עוד פעם. הם היו יודעים כי אותו הזמן רואים להיגאל. אלה הם כן גורמו הבנות מרובים. כלומר, היות וידעו מתי הגאולה צריכה לבוא, אז אם אין גאולה, סימן שהדור הזה דור חייב. ואם רבו אותם הבנות לעקב המשיח, כלומר, אם הדור הזה הוא כזה דור חוטא שהמשיח לא בא בגלל החטאים שלו, אז החטאים האלה גם יגרמו לו עוד משהו. למה אם יראו הדור להנה, שירבו הגזירות עליהם, יוציאו קרקעות מתחת ידן. אם אתה תקנה קרקע, גם אם נראה לך שהזדמנות עסקית מדהימה, כי קנית אותו בדינר, העסקה לא תתקיים. אבל לדעת רש"י, למה אתה אל תקנה בדינר? כי אתה עולה ארצה ומפקיר את הרכוש שלך. כן, רכוש שנשאר ליהודים מאחורה, באירופה, כן? לפי הריטב"א, כי הגויים ייקחו לך את השדה הזה, כן? סליחה? או שיש לך רונח. אוקיי, אפשר להגיד את זה, כן? מה שאני רק אומר בהקשר הזה, שהיהודים בכל הדורות מאוד סקרן אותם מתי קץ הגאולה, והם גם ידעו שזה עיסוק מאוד מסוכן, וגם ידעו שאף חשבון שמישהו עשה, כידוע, הוא לא הצליח, כן? כלומר, אם אני יכול רק לציין לשניים מגדולי העולם שהתעסקו בנושא הזה, אז דיון אחד מאוד מפורסם על בירור הקץ, זה הרמב״ם באיגרת תימן. אני אגיד לכם מה עושה קץ, כן? כל מי שאי פעם חיכה לתאריך יודע מה זה עושה, כן? מי שהיה בצבא והוא ספר כמה ימים עד השחרור, כן? זה נותן תקווה. מה אחד מהדברים האיומים בשבוי, שהוא לא יודע, לא קצוב לו, הוא לא יודע עד מתי. כלומר, הקץ נותן תקווה, אתה סובל, סובל, אבל מה אתה אומר? עוד קצת, כן? זה ייגמר. מצד שני, כשזה לא מצליח, אז מה הקץ עושה? ייאוש נוראי. זה יותר גרוע מלא לדעת אותו, כן? עכשיו, אחד מהגורמים, אם רק הקשבתם לריטב, המרכזיים פה, זה למה אין קץ ברור? כי יש לנו אחריות על המעשים שלנו. כלומר, שפה הרמב״ם באיגרת תימן, תוך כדי שהוא נוגע בשאלות חישוב הקץ, הוא אומר, זה פוגש את האסטרולוגיה, או בעצם את הדטרמיניזם. כי הקץ אומר גם שזה לא יבוא לפני כן. הקץ אומר שזה יבוא אז, אבל זה טוב או לא טוב. עכשיו, אני לא אקריא את הכל, כי זה מאוד ארוך. אני רק אקריא פה דברים מאוד קצרים, כן? כמו כותב הרמב״ם, תחילת מה שרואי שתדעהו, שהקץ על הבירור אי אפשר לאדם לדעתו לעולם. אי אפשר אף פעם לחשב את הקץ. כמו שבאר דניאל, ואמר כי סתומים וחתומים הדברים, ואולם רוב הסתכל קצת החכמים בו ודמותם שהם השיגו, יש כאלה שכן חשבו שהם ידעו את הקץ, כבר קדמה הודעה בו, והוא אמרו שוטטו רבים בתרבה הדעת. אז מה זה תרבה הדעת? לא שיהיו מאוד חכמים, אלא ירצון רוב הדעות, יהיו המון דעות. שיש המון דעות על משהו, אז מה אתה יודע? כנראה אף אחד לא יודע, בדיוק, כן? וכבר באר השם יתעלה על ידי נביאיו שאנשים יחשבו קיצים למשיח ולא יתעמת חשבונם. ומה הדבר הכי בטוח על חישוב קץ להגיד? שאנשים לא יצליחו. ואחר כן הזהיר שלא יספק אדם בעבור זה, ואמר לא ייכנס ספק בלבבכם כשלא יבוא חשבונכם, אבל כל מה שיוסיף עיכוב עוד הוסיפו לייחל אליו. הוא אמרו, וזה פסוק בחבקוק, ויפח לקץ ולא יחזק ומתמאמה חכה לו כי בו יבוא לא יאחר. אז הוא נכנס פה לדיון מאוד מאוד גדול על איך קיצים לא מצליחים ואיך לא נכון לחשב קץ. הוא עושה פה כתב הגנה על רב סעדיה גאון שהציע תאריך לקץ שהתאריך כבר עבר. הוא נכנס פה לנושא של החוזים בכוכבים, ואחרי שהוא מעריך פה זה 6, 7, 8 9, 10 עמודים, והשתכנעתם שלא טוב להתעסק בקץ, ולמה להתעסק בקץ? הוא לא מתאפק וגם הוא עוסק בקץ, אוקיי? או לא פחות מאשר כותב הרמב״ם, אולם אמיתת העת בדקדוק אינה נודעת, אך יש בידי קבלה נפלאה קיבלתי המאבי ומזקני שקיבלו המאבותיהם ומזקניהם עד תחילת גלותינו מירושלים. כלומר, מישהו יכול להתווכח עם דבר כזה. היום דיברנו על המסורת הגאונים, על המיין השמיטים, כן? יש ancient Jewish tradition, כן? והוא, איפה מחפשים קץ? בתורה. מי ניסה לגלות את הקץ? ועוד מישהו? והוא שבפסוקי נבואת בלעם יש בו רמז לתשובת הנבואה בישראל אחר היא פסקה. כי באו כבר בתורה פסוקים שאף על פי שהכוונה במניין אחד, יהיה בהם רמז לעניין אחר. כן? ומה עם הפסוקים האלה? אז הוא אומר, הפסוקים האלה הם פסוקים שכעת יאמר לי יעקב ולישראל מה פעל אל, יש בו סוד שהזמן הוא יימנה כמו שיש מששת ימי בראשית עד הזמן ההוא. כלומר, כמו הזמן שעבר מבריאת העולם עד בלעם, זה הזמן שעבור מבלעם עד שהנבואה תחזור. והתאריך הזה, וזה אני תמיד ממליץ למישהו שרוצה לחשב את הקץ, תציעו תאריך אחרי שתמותו. כלומר, שלא יבואו אליכם בטענות, כן? באמת תראו את התאריך שהרמב״ם נותן, וזה המאמר היה בשנת 830 יציאתם ממצרים. זוכרים את היציאת מצרים? 2448 ועוד 38. אז מאותו תאריך עכשיו אנחנו צריכים להכפיל אותו, ולאיזה תאריך אנחנו נגיע? זה 2448 ועוד 38, זה 2486 כפול 2. אז התאריך הוא כשני אלפים תפ"ו שנה, כי הסימן בתמך גאולים, ועל זה ההיקש וזה הפירוש תשוב הנבואה לישראל שנת דלת אלפים תפ"ו קוף עין בית. מי שלא יודע מתי זה שנת 1212. הרמב״ם נפטר ב-1204, זה אחרי מותו של הרמב״ם, כן? ואין ספק וכו' וכו', כן? עכשיו גם זה כידוע נחזר, כן? למי שעוד מתעניין בנושא חישובי קץ, אז מוזמן לעיין בכתבי הרמב"ן בסוף ספר הגאולה. יש לרמב"ן שם דיון שלם, גם הוא מסביר כמה זה מסוכן לדבר על קץ, והוא הולך ומדבר 5 עמודים להציע מתי יהיה הקץ. מה שאני אגיד זה שאני לא יודע אם הקץ כבר הגיע, אבל כשהקץ התחיל להתקרב, הוא לא נראה כמו שאף אחד דמיין אותו. הערב ג' באלול. אז בוא נגיד משהו לזכר מרן הרב קוק. כשהקץ התחיל איכשהו להגיע, שעם ישראל חוזר לארצו, ופתאום לא היה נראה כמו הקץ. יהודים חילונים, חללי שבת בפרסיה, מוסרים נפש למען ארץ ישראל, למען עם ישראל, וישבו באמת תופסי התורה מאוד, מאוד נבוכים. מבוכה גדולה. והבעל האורות הגדול, הרב קוק, היה שותף לעלייה השנייה, עלה איתם, והוא היה חוזה גדול, והוא הצליח. זה אולי המפעל הגדול שלו, שהוא הצליח את המפעל הציוני לתת לו פשר ולבנות תפיסת עולם שתכלול את זה בתוכה, ושהקץ הזה איכשהו מתחיל להתגלות על ידי החקלאות והקץ המגולה והרי ישראל שרוצפים פרי, כן? שיש פה נגיעה בין זה לבין החזון של הנביאים. יהי זכרו ברוך. ואנחנו עוצרים כאן, שבוע הבא מתחילים בהוא שטרה, בסדר? אנחנו עוד טיפה יש פה על השטרות, ואז חוזרים לעבודה זרה, בסדר? לגינוסיה ולחגים שלהם וכו'. אולי לצורך.